בוקר טוב לכולם. בדף מקורות הקורא הקודם 4א למדנו את שיטת הכפתור והפרח והרדבז, שנחל מצרים או נהר מצרים זה ואדי שנקרא ואדי אל עריש, בערך 40 קילומטר דרומית לעזה, פחות או יותר. זה גבול של נחל מצרים. ברור לכל השיטות, זה הגבול המינימלי אני מדבר. לכל השיטות, עזה היא ארץ ישראל, בזה אין שום ספק. עוד נראה שבמרית יש איזו שאלה, אבל באופן כללי, עזה היא ארץ ישראל, היא נכבשה, בקושי אמנם, אבל היא נכבשה על ידי שבט יהודה, והיא שייכת לנחלת יהודה, ולפי שיטת הרדבז, חייבים בה גם תרומות ומעשרות, שמיטה ויובל, אפילו מה שלא חייבים במקומות אחרים בארץ ישראל לפעמים, כמו בבית שען, בעזה יש חיוב מוחלט על, גם במצוות התלויות בארץ. בדף שקיבלתם ממני עכשיו, דף מקורות שנקרא 4ב, נעסוק עוד קצת בנושא של עזה, ואחר כך נראה את שיטת הרמב״ם בגבולות ארץ ישראל בדרום. הגמרא במסכת שבת דף קמ"ה עמוד ב' מספרת סיפור מבית מדרש. ישבו שם בבית המדרש רבי חייא בר אבא ורבי אסי לפני רבי יוחנן. רבי יוחנן קצת נמנם, אז הוא שמע את השיחת החבר'ה שם, דיברו ביניהם בנושא עזה. כתוב שכשגלו היהודים מארץ ישראל, זה השפיע לא רק על הגלות של הבני אדם, אלא גם זה השפיע אפילו על החיות. החיות נהיו רזות בארץ ישראל. יש מקום אחד יוצא דופן, שהחיות לא רזות. אני קורא פה, קצת מדלג גם מההתחלה בדיוק. למה אמר מאיזה מהן? מפני מה עופות שבבבל שמנים? למה עופות שבבבל שמנים לעומת ארץ ישראל? בארץ ישראל העופות רזים ובבבל שמנים. מפני שלא גלו. שנאמר בירמיהו שענן מואב מנעוריו ושקט הוא אל, שוקט הוא אל שמריו ובגולה לא הלך. אז אם המואבים לא גלו, גם הפירות שלהם או גם בעלי חיים שלהם, העופות, הם שמנים. ואחה מינלן דגלו, דתניה רבי יהודה, אומר, 52 שנה לא עבר איש ביהודה, שנאמר בירמיהו על הערים מסבכי וני, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו, בהמה בגימטריה 52. אומר, 52 שנה ארץ ישראל הייתה שוממה, ואז הייתה גלות, ואז גם העופות נהיו רזים. זה מה שכתוב שם בגמרא, אני לא רוצה פה להיכנס בעומק הדברים, יש הרבה מה לדבר על עצם החז"ל הזה, אבל אני רוצה רק להציק מפה מסקנה לגבי עזה. תסתכלו מה שאומר רש"י בשורה שלישית, במספר 2 שורה שלישית, למדבר עזה היא מארץ ישראל. אני לא יודע בדיוק מה זה מדבר עזה, יכול להיות שזה סיני הכוונה, אבל כל פנים מדבר עזה היא מארץ ישראל. ואומר המהרש"א במספר 3, היא מארץ ישראל, ומאי דמסיק תמה משום דגלו מארץ ישראל 52 שנה, צריך לומר דמדבר עזה, גם שהיא גם כמארץ ישראל, לא גלו העופות ממנה. זאת אומרת, באופן כללי, מארץ ישראל, עם ישראל גלה, וגם העופות נהיו רזים, לעומת זה במדבר עזה זה נשאר שמן. כך כתוב פה, כך מסביר המהרש"א את הסיפור הזה. אומר היבץ, במקום שם, במספר 4, אף על גב דעזה ודאי ארץ ישראל, ומכיבוש ראשון הוא כדכתיב, יהודה כבש את עזה. אז למה משם לא גלו? מכל מקום, מאחר שחזרה לפלישתים ולא נתיישבו בישראל בימי בית ראשון, לא נגזר גלות על עוף ובהמה יותר מעל יושבי הארץ שלא היו בכלל גזירת אותה גלות. עזה לא הייתה בכלל גזירת הגלות, והיא בכלל לא הייתה גם בימי בית ראשון, אומר היבץ, בידי עם ישראל, ולכן העופות בעזה הם שמנים. על כל פנים, איך שלא יהיה מה שאפשר כן להסיק מתוך הגמרא הזאת, שעזה היא בוודאי ארץ ישראל, יש איזה הבדל מסוים, כמו שגם ראינו בפעם שעברה ברש"י, בין פלישתים לבין ארץ ישראל, אבל בוודאי שפלישתים זה ארץ ישראל ועזה ארץ ישראל, שהרי יצחק אבינו, כמו שאמרנו בפעם שעברה, לא גלה לחוץ לארץ, ובעזה הוא היה בפלישתים, אפילו מצא שם 100 שערים בפלישתים. אז זה מקור נוסף. עוד מקור אחד חשוב, ישנו ברשב"ם בבראשית, בהקדמה לעקדת יצחק. בהקדמה לעקדת יצחק כתוב פסוק, ויהי אחר הדברים האלה. מה זה אחר הדברים האלה? אומר הרשב"ם במספר 5, ובעצם זה כתוב גם בחז"ל, כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה מחובר אל הפרשה של למעלה. דוגמה, אחר הדברים האלה שהרג אברהם המלכים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה אברהם מן האומות. אני מדלג כל טיפה, יש כאן עוד כמה דוגמאות, אחר כך הוא ממשיך בעניין שלנו. אף כאן, שבירך שורה שביעית, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבי מלך, לו ולנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות צון, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא הזאת, שהרי ארץ פלישתים ניתן לאברהם, וגם ביהושע מטילים על הרי חמשת עשרני פלישתים גורל, בכלל גבול ארץ ישראל. איך אברהם אבינו הולך ועושה הסכם שלום עם אבימלך מלך פלישתים, לשלוש דורות אמנם, אבל הוא עשה איתו הסכם שלום, והשאיר את השליטה בפלישתים, ביד הפלישתים, וזה לא היה בסדר. אז תראו מה שכתוב פה אחר כך, בהמשך אי אפשר, קשה לתלות, לתפוס את הדבר הזה, כתוב פה, לכן האלוהים ניסה את אברהם, בגלל ההסכם השלום הזה, שהקדוש ברוך הוא לא היה מבסוט ממנו, האלוהים ניסה את אברהם, כנתרו וציערו כדכתיב הניסה דבר אליך תלאה, על נסותם את השם, מסע ומריבה, כלומר, נתגאית בבן שנתתי לך, נתת לך בן אחרי כל כך הרבה שנים, בן 100, אתה מבסוט שיש לך בן גדול, נכון? לך והעלהו לעולה, ויראה מה הועיל הכריתות ברית שלך. קראת לפני כמה דקות ברית עם אבי מלך, לי ולניני ולנכדי, כלומר, לזרע יצחק שנולד לך כל כך אחרי כל הרבה שנים של חוסר ילדים, אתה עכשיו תלך ותקריב אותו בהר הבית פורבן. וכן מצאתי אחר כך, במדרש שמואל, ויהי אהרון השם בארץ פלישתים שבעה חודשים. קיצור, מה היה העונש על הדבר הזה? כמה וכמה עונשים נוראים. את שבע כבשות הצון תיקח מידי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו שבע כבשות, חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחים אותם. שבע כישלונות במלחמות נגד הגויים. דבר אחר, חייך שבניו הורגים שבע צדיקים מבניך, ואלו הם שמשון, כל שנרגו על ידי הפלישתים. שמשון, חופני ופנחס, שאול לשלושת בניו. דבר אחר, חייך שבניו מחריבים שבע משכנות, אוהל מועד, גלגל, נוב, שילו, גבעון ובית עולמים שניים. שני בתי עולמים, מקדש ראשון ושני. דבר אחר, שארון מחזיר בשתי פלישתים שבעה חודשים. חודש היום ונורא בהיסטוריה, ללמד אותנו שלא עושים הסכמים עם גויים על פרטים בארץ ישראל. ואז כתוצאה מההסכמים האלה, זה דווקא קרה בפלישתים, אבל בכל, גם במקומות אחרים, עשיית הסכמים עם פלישתים גורמת דברים נוראים. נכון שבסופו של דבר יצחק לא נהרג, אבל מספיק לחשוב מה היה, מה עבר על אברהם אבינו בשלושת הימים האלה שהוא הלך בדרך להר הבית, ומה עבר על יצחק. וכל הדבר הזה הוא עונש על העובדה הזאת, שאתה בגלל שנולד לך בן, אתה עושה קורת ברית עם אבימלך מלך פלישתים, אז תדע לך שיש כתוצאה מזה עונשים נוראים בהיסטוריה של עם ישראל. על כל פעם, אם אנחנו נראה, גם בשני המקומות הללו אנחנו רואים בהחלט שפלישתים זה ארץ ישראל בלי שום ספק. וכן כותב הכפתור בפרח במספר 6, והעיירות הנודעות אצלנו, הלא הכפתור בפרח, אתם יודעים, רבי שטורי הפרחי, סייר 7 שנים בגבולות ארץ ישראל, על חמור, טייל 7 שנים כדי לראות בעיניים את הגבול. והוא עכשיו עושה לנו, בשפת הים הוא לוקח מצפונה לדרום, אז שפת הים מונה מספר ערים שהם ארץ ישראל. אני קורא מספר 6, שורה שלישית, תחילה זה הער הטוב, לא תקיעה, גבל, סין, בירותה, בירות, כוונה, צידון, צור, אקו, חיפה, קסריה, אחשף, זה שם שיש איזה שדה תעופה כזה היום, יפו, עקרון, אשקלון, עזה, דרון, עזקיה, נחל מצרים. נחל מצרים לפי שיטתו, זה ואדי אל עריש. עכשיו כדי להבין טוב יותר את ההמשך, אני רוצה שתיקחו ממני עוד דף אחד, רק רגע אחד. תעבירו בבקשה את הדף הזה. אנחנו נעסוק עכשיו בשיטת הרמב״ם. עד עכשיו ראינו שיטת הכפתור בפרח, שיטת הרדב"ז, ועכשיו אנחנו נעסוק בשיטת הרמב״ם לגבול ארץ ישראל. כדי להבין טוב את הרמב״ם, לכן צירפתי כאן עוד דף אחד. בדף הבא זה שקיבלתם הרגע ממני, יש פה גם מפה. אני רוצה להקדים לרמב״ם דבר מאוד מעניין. אתם יודעים שבמפות שלנו יש קווי אורך וקווי רוחב. ממוספרים. ההבדל, ההפרש בין קו, או קו אחד לשני בערך 100 קילומטר. אז כשאתה פותח את הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, אתה רואה שמשתמש בקווי רוחב, תכף נראה את הרמב״ם בפנים. והשאלה היא, איך הרמב״ם משתמש בקווי רוחב? האם הקווי הרוחב שלו זהים למפות שלנו בקווי הרוחב שלנו? אני פעם כתבתי מכתב לקרטה, שהם מומחים גדולים במנייני מפות. קיבלתי תשובה מיהודי הרשמיים שעובד בקרטה, והוא כותב לי שכבר 800 שנה לפני הרמב״ם, היה חוקר מצרי, שם פולוטומאוס, הוא קבע, גיאוגרף מצרי, שהוא קבע את קווי הרוחב, אותם קווי רוחב, לא תמיד המספרים זהים, אבל ברוחב הם בהחלט זהים במאת האחוזים לקווי הרוחב שלנו. אז בואו נסתכל ברמב״ם בקידוש החודש, אני קורא עכשיו בדף מקורות, חזרתי דף מקורות 4ב, מספר 7, ותעזרו קצת במפה שאתם קיבלתם ממני הרגע. אומר הרמב״ם ככה, קודם כל הוא מדבר על יום טוב שני של גלויות. ובתוך הדברים, יש לזה דיונים, מה האינדיקציה לבדוק אם עושים יום טוב שני של גלויות או לא. אומר הרמב״ם, זה לא תולי בקריבת המקום לארץ ישראל. למה? אני קורא שבע, מספר 7 בדף מקורות 4ב. אילו היה הדבר תלוי בקריבת המקום, היו כל בני מצרים עושים יום אחד. שהרי אפשר שיגיעו להם שלוחי תשרי, אלה שהעדים שבאו והודיעו שזה ראש חודש תשרי, שאין בין ירושלים ומצרים על דרך אשקלון, אלא מהלך 8 ימים או פחות. זאת אומרת, אם בחודש ראש חודש תשרי קיבלנו עדים, אפשר להודיע עד גבול מצרים את הדבר הזה שהגיעו עדים, ואז יום כיפור יהיה בזמן, למשל. עכשיו תראו מה שאומר. כשאתה הולך, אומר, מירושלים למצרים בדרך אשקלון, בכיוון שלה יש היום, עכשיו זה נוסע 437 לאשקלון, הוא נוסע דרך מפה קרוב לשפת לחוף, אחר כך הוא פונה שמאלה, שם איפה שבאור עציון, נוסע, מגיעים לאשקלון. אז אומר הרמב״ם, אם אתה הולך ברגל את המרחק הזה, המרחק שלך מארץ, מירושלים עד גבול מצרים הוא 8 ימים או פחות, קרוב ל8 ימים. כבר ראינו בפעם שעברה, מהלך אדם בינוני ביום, זה 40 קילומטר, 40 מיל, 10 פרסאות, אומרים חז"ל. אז המרחק מפה, אומר הרמב״ם, לגבול מצרים הוא בערך 320 קילומטר. 300 קילומטר. זה בדיוק הדרך שמגיעה, תסתכלו במרחקי דרך שאתם רואים בהרבה מאוד מפות, זה תעלת סואץ. זאת אומרת, לפי שיטת הרמב״ם, לא ואדי אל-עריש הוא הגבול הדרומי, אלא 100 קילומטר יותר דרומה, הנילוס, ועוד את זה נעסוק בשיעור בפני עצמו, שרוב רובם של הפוסקים אומרים שהנילוס הוא הגבול של נחל מצרים. על כל פנים, פה יש לנו הצלבה אחת כדי לדעת מה הרמב״ם חושב, איפה זה גבול ארץ ישראל, אז הרמב״ם חושב שזה 300 קילומטר כיוון מזרח דרום מירושלים, וזה בערך יוצא בתעלת סואץ. עכשיו, אומר הרמב״ם דבר שלא נגיע עכשיו פה לכיבוש ארץ ישראל, אבל בהחלט הוא מזהה לפי קווי רוחב, בדיוק איפה זה ארץ ישראל. יש כלל שהעדים של קידוש החודש באים רק מארץ ישראל. אומר הרמב״ם במספר 8, ולפי שהראייה, ראיית הירח, לא תהיה אלא בארץ ישראל כמו שביארנו, עשינו כל דרכי חשבון זה בנויים על עיר ירושלים, הלא, לאיפה מגיעים העדים? לירושלים, לסנהדרין. ולשאר המקומות הסובבים אותה בכמו 6 או 7 ימים, שבהם רואים את הירח תמיד, ובאים ומעידים בבית דין. איפה זה המקום הזה שהוא במרחק של 6-7 ימים, ימי הליכה מירושלים? מקום זה הוא נוטה מתחת קו השווה. מה זה קו השווה? קו המשווה. קו המשווה. המסובב באמצע העולם, כנגד רוח צפונית, תיקח מקו המשווה צפונה. אנחנו יושבים צפונה מקו המשווה. בכמו 2:30 מעלות, עד 5:30, ועד 9:20. יש קו רוחב 32, תסתכלו במפה, זה בדיוק קו הרוחב גם היום של ירושלים. במפה שבשיעור מספר 5 כתבתי שם למעלה, מפה הזאת, שם כתוב קו רוחב 32, זה קו הרוחב של ירושלים. לשם מגיעים העדים. אז בואו עכשיו נסתכל בדרום. מאיפה בדרום מגיעים העדים? אומר הרמב״ם, הם מגיעים מקו רוחב, מקסימום מקו רוחב 29. זאת אומרת, מירושלים אני לוקח דרומה, אז יש קו רוחב 29, משם פחות או יותר מגיעים העדים. על הצפון עוד נדבר, שנגיע לגבול צפון. ועכשיו תראו הלאה, אני קורא את הרמב״ם מעלה. מספר 9. וחוללו הדברים כשהיו המדינות שבמערב ושבמזרח מכוונות, כגון שהיו נוטות לצפון העולם, מ-30 מעלות עד 35 מעלות. פה הרמב"ם אומר מידות טיפה שונות. קודם הוא אמר בין 29 ל-35, 29 זה בדרום. ועכשיו הוא אומר מ-30 עד 25. זה קצת סתירה ברמב"ם מכמה הלכות, בהלכות קידוש החודש. אני חשבתי שבאמת זה לא סתירה, כי אצלנו יש קווי רוחב, יש גם, זה נקרא שניות. זאת אומרת, כל קו רוחב מחולק ל10 חלקים. בזמן הרמב"ם זה לא היה, הוא רק קווי רוחב, כמו שאנחנו רואים, 31, 30, 29. אז כדי לדעת שאיפה בדיוק הגבול, אומר הרמב"ם פעם אחת 30, פעם אחת אומר 29, הכוונתו היא בין 29 ל-30. דיברתי על זה עם הרב נבנצל, שליטה, הוא גם אמר שזה נכון. זה הכוונה, זה כבדות כוונת הרמב"ם. כלומר, גבול דרום, לפי קווי רוחב, לפי שיטת הרמב"ם, זה בין קו רוחב 29 ל-30. תסתכלו רגע במפה, זה בדיוק קו הרוחב של אילת. כלומר, הרמב"ם חושב שאילת היא בוודאי ארץ ישראל, וקו הרוחב הזה, 30, הוא, בין 29 ל-30, שזה קו רוחב של אילת, הוא הנקודה הדרומית מארץ ישראל. למה אין נפקא מינה? משם באים עדים. אנחנו לא מחכים יותר משישה שבעה ימים, כי אחרת יהיה לנו בלגן שלם בקידוש החודש. אבל עד שם אנחנו מקדשים את החודש, אבל אם אחר כך העדים יבואו אחרי שבעה ימים וישנו את החשבון, אנחנו נשנה את החשבון. איך שלא יהיה, מה שאני מנצל פה את הרמב״ם הזה רק כדי לדעת איפה הרמב״ם חשב שזה ארץ ישראל, על כל פנים לגבי קידוש החודש. אז במילים אחרות, בין קו רוחב 29 ל-30 זה הדרום, וקו רוחב 35 זה יהיה בצפון, או כשנגיע לצפון אני אדבר על הדבר הזה של הרמב״ם. ועכשיו, כבר אנחנו יודעים מה שהרמב״ם סובר, ראשית כל אנחנו בוודאי רואים שזה לא ואדי אל עריש. כי ואדי אל עריש הוא 100 קילומטר מתעלת סואץ, ואנחנו אמרנו מקודם שאדם הולך מירושלים לאשקלון, בדרך הרגילה שלנו, מדרך אשקלון הולך למצרים, אז זה בערך תעלת סואץ. לידיעתכם, תעלת סואץ היא חפירה של צופתי אחד בשם לספס, נכון. אבל הוא חפר את התעלה הזאת בתוואי מיובש של הנילוס. תסתכלו רגע אחד במפה הזאת, בשיעור מספר 5, אתם רואים, תסתכלו בצד שמאל של המפה, יש שם, הנילוס מגיע מסודן, עולה למעלה, ואתם רואים שתי זרועות של הנילוס, זרוע ימנית וזרוע השמאלית לכיוון אלכסנדריה. הימנית היא לכיוון פורסאית, והשמאלית היא לכיוון אלכסנדריה. אבל הייתה עוד תעלה כזאת, עוד תוואי כזה של הנילוס, בתוואי תעלת סואץ. הוא פשוט חידש את התוואי הזה, והוא חיבר בין ים סוף לבין הים התיכון בתעלה הזאת. זה בדיוק גם שהרמב"ם סובר, אולי בזמן הרמב"ם עוד היה שם המים, אני לא יודע, שהגבול הוא עד תעלת סואץ, כמו שאמרתי מקודם, 300 קילומטר בערך מירושלים, זה גבול מצרים. אז כבר יש לנו פה, לפי הרמב"ם, באמת הרבה מאוד דברים חשובים מאוד, שהרמב"ם סובר שהגבול הוא לא ואדי אל עריש, אלא הגבול הוא הנילוס, לא הנילוס השמאלי, וגם לא הנילוס האמצעי, אבל הנילוס הימני, שהוא התוואי של תעלת סואץ. עד כאן ראינו שיטה אחת, שיטת הרמב״ם, עוד נראה שיש בהחלט עוד שיטות נוספות. ורוב השיטות, כמו שאני אומר, מקדים לכם כבר עכשיו, סוברות שהנילוס הוא הגבול. זה תוספות במסכת ערכין, זה רש"י בכמה מקומות, זה הגאון מווילנה, בפירושו ליהושע, עוד נראה, זה, עוד נדבר עוד בהמשך הדרכים. עכשיו, בואו נחזור רגע אחד לדף הקודם, לדף מספר 4ב. תסתכלו שמה, יש לכם משנה בתענית, ממספר 10 עד מספר 18, משנה מפורסמת במסכת תענית, שמספרת לנו מתי מתחילים להגיד ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. אומרת המשנה, אני קורא מספר 10 בדף מקורות 4ב. בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים, רבן גמליאל אומר בשבעה בו, 15 יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. רש"י מסביר שמה, מה זה נהר פרת? זה הגבול של ארץ ישראל. אז אם אני באתי לרגל, עליתי לרגל בחג הסוכות מהפרת, אני גר על יד הפרת. הלכתי מהפרת לירושלים, בבגדי קיץ, היה קיץ. עכשיו אני הולך וחוזר בחזרה הביתה מירושלים לפרת. באמצע הדרך תופס אותי גשם, בעיות, עם ילדים, מסתובב, קיצור, לא פשוט. אם אנחנו נגיד ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה כבר מיד, עוד הרבה זמן לפני זין בחשוון, ועם ישראל ישמע את התפילה וירד גשם, אז בפעם הבאה, כל אלה שבאים מהפרט, מרחוק, שתפס אותם בגשם באמצע הדרך, יחשבו פעמיים אם לבוא לעלות לרגל או לא. זוכרים, אין זיכרון כל כך טוב מהסיפור הזה. זה מה שאומרת המשנה בעצם. כדי שיגיע האחרון של ישראל לנהר פרט, אז אנחנו דוחים את בקשת, את דרישת הגשם מהקדוש ברוך הוא, 15 ימים אחר החג. אומר, עכשיו אני ממשיך הלאה במספר 12, בדף מקורות 4ב, לנהר פרט, אומר התוספות יום טוב, שהוא בצפונה של ארץ ישראל, כמו שכתב רש"י בתחילת ספר יהושע בפסוק מהמדבר, אז עד שיגיע האחרון של ישראל לנהר פרט. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, במספר 13, והוא מספר לנו פה סיפור מאוד חשוב, איך תתחלק ארץ ישראל לעתיד לבוא, על מה הוא בונה את הדברים, על הפסוקים בסוף ספר יחזקאל. מפורש תמצא, מספר 13 אני קורא, מפורש תמצא ביחזקאל, פרק ממזיין וממחת, בחלוקת ארץ ישראל לעתיד לי"ב שבטי ישראל, באורך ממזרח למערב, לכל שבט ושבט, ורוחב לכל שבט ושבט בשווה. כלומר, אני מחלק את ארץ ישראל לרצועות רצועות, שרוחב כל רצועה 75 מיל. מצפון לדרום לכל שבט יש רצועות שטח ברוחב 75 מיל. זה הכל בנוי על יחזקאל. איפה כתוב זה בחזקאל? שם בפרקים האלה, האחרונים של יחזקאל, אומר יחזקאל שלעתיד לבוא חלוקת ארץ ישראל תהיה שונה מחלוקת השבטים שבעבר. אנחנו פשוט נחלק את ארץ ישראל ל-13 רצועות. כל רצועה רוחבה 75 מיל, למה 13? כי יש רצועה אחת שיחזקאל קורא לרצועת התרומה, הרצועה של ירושלים. זה לא מתחלק לשבטים. אז יש רצועה של ירושלים שהיא 75 מיל, כנ"ל גם כל הרצועות האחרות של כל שבט 75 מיל, ממזרח למערב, בקווי רוחב כאלה של 75 מיל בין אחד לשני, אני מחלק את השבטים. עכשיו נמשיך הלאה. הנה, מספר 14, כאשר למדנו מן התרומה, הרצועה הקדושה שבה נמצאת ירושלים, שמידתה כך. כמו שכתוב ביחזקאל פרק ממה. זה תהיה חלוקת שבטים לעתיד לבוא. עכשיו, איך זה מתחלק בדיוק? איפה זה רצועת ירושלים? אז אומר התוספות יום טוב, אני קורא מספר 15, וכן ביאר שם רש"י מפורש ככתוב, כי חמישה שבטים בדרום התרומה ושבעה בצפונה. זאת אומרת, יש לנו רצועת ירושלים 75 מיל, דרומה מירושלים חמישה שבטים, 75 כפול 5, וצפונה שבעה שבטים. זה ירושלים. זה רצועת ירושלים, ממנה אני מתחיל את כל המספרים שלי. איפה ירושלים יושבת? באמצע הרצועה שלה, בצפון הרצועה. אומר לו, אומר התוספות יום טוב, ירושלים, בדרום התרומה היא העיר ירושלים. ירושלים לא יושבת במרכז הרצועה שלה, של 75 מיל, אלא בדרום. מה התוספות יום טוב רוצה פה? אז הוא מסביר אחר כך בצורה נפלאה את החשבון, איך זה שאיש מירושלים הולך לפרט צפונה 15 ימים? ואיפה לקחנו את ה-15 ימים האלו? אז הוא אומר כך, אם אתה תיקח את הרצועות הללו, אני מתחיל לצעוד מירושלים הביתה לכיוון צפון לפרט. קודם כל אני צריך לבוא את הרצועה של ירושלים, כי ירושלים היא בדרום של הרצועה שלי. ואחר כך אני הולך עוד 7 שבטים, ובסוף אני מגיע לפרט. אז אני צריך לעשות, לעבור 8 רצועות, רצועת ירושלים פלוס 7 רצועות צפונה. כשאני הולך את הכיוון, אני אעשה חשבון כמה זה 8 כפול 75, זה? כמה? 8, בלי מחשבים, אי אפשר לדעת. כמה זה 8 כפול 75? נו, לא שמעתי. 600, נכון. עכשיו דו, אז זאת אומרת, אני הולך מירושלים הביתה לפרט, 600 קילומטר, אם אני הולך ברגל, אם אני טס במטוס, אז אתם יודעים שהפציצו את עיראק, זה לקח כמה, לא יודע, חצי שעה שהגיעו לשם. אבל אנחנו עוברים עכשיו הליכה, כל המידות של חז"ל זה הליכות רגליות, שהמרחק בין אחד, ביום ליום, אדם הולך ביום 40 מיל, 10 פרסאות. עכשיו בואו נחלק 600 קילומטר, אני צריך לעבור בכמה ימים, 600 לחלק ל-40, 15. אז זה מה שאומר תוספות יום טוב. זאת אומרת, מירושלים צפונה עד הפרט, 600 קילומטר, אדם הולך על זה ב-15 ימים. אז לכן דחו חז"ל את אמירת ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, כדי שאנחנו נוכל להגיע ביבשים הביתה לפרט. עכשיו בואו ניקח בדרום. אם אני אומר שיש 5 שבטים מדרום לירושלים, גם הם הולכים הביתה אחרי שהם גמרו את העלייה לרגל בחג הסוכות. אז יש לנו חמישה שבטים, 5 כפול 75, זה 375. זאת אומרת, הנקודה הדרומית ביותר היא 375 קילומטר מירושלים, כלומר, לפי שיטת התוספות יום טוב הזה, משהו כאן מלמד, הוא אומר זה בשם חז"ל, כל חצי האי סיני, ארץ ישראל. עד אופירה. תסתכלו במפה, אתם יכולים לראות. מירושלים, אני הולך דרומה, אז אני הולך 375 קילומטר, אז זה אופירה. אז יש לנו שיטה מינימליסטית בגבול דרום, של הכפתור ואפרה והרדבז, ויש אומרים שגם אבן עזרא סובר ככה, שזה רק ואדי אל עריש. שיטה שנייה, ראינו עכשיו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהגבול דרום זה בקו הרוחב של אילת, בין 29 ל-30. ויש לנו עכשיו אחד, מקסימליסט כזה, התוספות יום טוב, שהוא אומר בכלל, כל סיני ארץ ישראל. באמת רב צבי יהודה, תמיד כשהוא דיבר, הוא כתב מכתבים, למנחם בגין אחרי ההסכם הנורא שהוא עשה עם מצרים, אז הוא כותב, סיני ארץ ישראל. וגם הכוזרי כותב ככה, אבל הכוזרי כותב שמתן תורה היה בארץ ישראל. נכון, עוד לא כבשו את ארץ ישראל באותה זמן, אבל איפה זה היה? במדבר סיני. אנחנו לא יודעים בדיוק את הנקודה, איפה זה היה בדיוק הר סיני. אבל בהחלט זה היה בתוך סיני. אז בהחלט אנחנו רואים שיש לנו מרווח שיטות, אבל השיטה הכי מקילה ומחמירה, תלוי בהשקפת העולם של הבן אדם, זה השיטה שאומרת שוואדי אל עריש זה גבול דרום. עכשיו, בואו תסתכלו, דבר מאוד מעניין, בדף הזה, ושארית הדף שעוד לא קראתי אותו, בדף מספר 5. יש התכתבות מאוד מעניינת בין ראש הממשלה מנחם בגין לבין הרב גורן, זכרונו לברכה. בעקבות הסכמי קמפ דיוויד, כשהיה... כשאתם יודעים, שמראש מנחם בגין הוא הראשון שקירר את האמבטיה. תדעו לכם, עד מנחם בגין, אף אחד לא העלה בדעתו להשגת מילימטר אחד משטחי ארץ ישראל. כולל מפאי, מה שנקרא היום המערך. זה היה דבר מקודש. מי שיודע את ההיסטוריה של מלחמת השחרור, יודע שהיו המון נקודות קשות מאוד להגנה במרחבי ארץ ישראל. זה היה מצב נוראי. לא היה לנו לא טנקים ולא תותחים, היה נשק קל גם כן במידה מאוד מוגבלת, אבל כל פעם שזה יישוב היה במצור, והייתה דעה בממשלת ישראל הזמנית לפנות את היישוב הזה, כי אי אפשר להחזיק בו מעמד, הוא אמר את כל הכוח שיש לשלוח ולא לפנות שום יישוב בארץ ישראל. ואנשים נהרגו בשיירות, זה דברים, אתם רואים בדרך לירושלים גם כן, אבל טוב, שם ירושלים, אבל גם לא ירושלים, בצפון ובדרום, הוא הצליח בהחלט על רוב המקומות להגן, בצורה מאוד מסיבית, אף על פי שהוא הפקיר מקומות אחרים, כתוצאה מזה שהוא שלח שם המון כוחות. לא, תפילת העולם של עם ישראל הייתה גם של השמאלנים של היום, שאסור לפנות שום יישוב בארץ ישראל. הראשון שערער את הדבר הזה לצערנו הרב, בן גוריון בתקופת מלחמת סיני, הוא נסוג גם כן מסיני, אבל זה באמת היה מלחמה מאוד מאוד אחרת מאשר מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים, שחזרנו הביתה וחזרנו לכל המקומות הקדושים שלנו וכדומה, הוא הראשון שהסכים מראש לוותר על כל חצי האי סיני. היו הפגנות מאוד קשות, אתם יודעים, יש מקום שקרא אבו רודס, בצפון סיני, מלא נפט. ותוספי, היו שם, הייתה שם התיישבות, אלה שחפרו שם את הנפט, וקיבלנו שם את כל הדלק הדרוש למדינת ישראל ואפילו עם עודפים. וזה בשלבים... בשיטת הסלאמי, בשיטת הנקניק, שחותכים אותו חתיכה חתיכה, הוא יחזיר גם את אבו רודס. אני זוכר שתמצאו בלכות ציבור של רב צבי יהודה, מכתב מאוד חם לאבו רודס, איך נסוגים ממקום כזה, ארץ ישראל, ארץ ישראל. במיוחד הטיפשות הזאת, שהיום אנחנו, מאבו רודס, קונים מהמצרים במיליארדי דולרים לשנה את הנפט הזה. זה פשוט, אי אפשר להבין. זה היה הסכם הראשון, שאם אני אומר... זכויות, זה אנשים לא בסדר כל כך. זה בדיוק מה זה התחיל עם מנחם בגין. הייתה לו מעלה למנחם בגין, שהוא היה איש מסורתי. בהחלט היה אכפת לו מהתנך, גם בן גוריון היה אותו דבר. אם זה שהוא היה אפיקורס, אבל היו, התנך אצלו, תלכו אליו הביתה שם, תראו, אני חושב שזה מצווה לראות את המקום שם בקרוב למצפה רמון, יש לו הבית של בן גוריון, ואיזה תנאים חי ראש ממשלה. אולי קיבל גם מעטפות, אני לא יודע, אבל הוא חי שם בפשטות הכי פשוטה, ותסתכלו בספרייה שלו, אתם רואים מדרש רבה, ש"ס, פוסק, הוא למד בחיידר. ואז הוא כותב לרב הראשי של אז, הרב גורן, הוא כותב לו, הוא כותב למכתב, אבל לפני כן, אז זה הולך מג' מנחם אב, זה מכתב של הרב גורן אל בגין, ואחר כך ממספר 5 ועלה, זה תשובה של בגין לרב גורן. תכף תראו מה זה נוגע למה שדיברנו עכשיו בשיעור. בקיצור, אומר, אני אקרא את המכתב, מספר 1. ג' מנחם אב, לכבוד ידיד בית ישראל, ראש הממשלה, מר מנחם בגין, שלום, כבודו יזגה לעולם, כבוד ראש ממשלתנו הנעלה. בביקורי אצל מעלת כבודו, בתתווף סיוון, תשמ"א, סיפר לי כבודו, זאת אומרת, מספר, בגין כותב, סליחה, הרב גורן כותב לבגין, אני ביקרתי, סליחה, כמו שאתה זוכר, בתתווף סיוון. ואז סיפרת לי, כי במכתב הברכה ששלח לי כבודו, ראש ישיבת מרכז הרב, הגאון הצדיק, הרב צבי יהודה הכהן קוק שליטה, על השמדת הכור האטומי בעיראק, אז קודם כל, ככה פשוט תמיד היה נוהג, כשראש הממשלה עשה דברים טובים, כתב לו ברכה. כשהוא הולך לעשות דברים רעים, עם כל העוצמה היה נגדו. אז באותו מכתב הוא כתב ברכה לבגין, שהוא התעשת והפציץ את הכור האטומי בעיראק, שזה באמת היה דבר נפלא. ואז הוא מתרעם, רב צבי יהודה מתרעם, שכבודו הסכים לעקור יישובים יהודים ולוותר על חלקים מארץ ישראל. גם מספר, הרב גורן מספר לבגין, אני ביקרתי סליחה, ואתה הראית לי את המכתב של רב צבי יהודה, שמצד אחד הוא בירך אותך, מצד שני לא בירך אותך יותר מדי על מה שעשית את ההסכמים הנוראים האלה. וכבודו ענה לו בכתב, ואתה סיפרת לי, כך אומר הרב גורן לבגין, כתבת לי, אמרת לי שענית לו מכתב, כי הסתמך, על מה הסתמכתי, אומר בגין לרב צבי יהודה, כשאני הלכתי, עשיתי, הסכמתי לנסיגה מסיני, על כותב מכתב זה, מי זה כותב? הרב גורן, שפסק כי סיני אינו כלול בגבולות התורה של ארץ ישראל. זאת אומרת, אתה אמרת, אתה כתבת לרב צבי יהודה, כתבת לו, אמנם אתה רב גדול, הרב צבי יהודה, אני מאוד אוהב אותך, אבל יש רב ראשי, הרב גורן. והרב גורן אמר שסיני לא ארץ ישראל, אז אני הסתמכתי על הרב גורן שעשיתי את הסכמי קמפ דייוויד. כך מדווח, מזכיר, הרב גורן מזכיר לבגין את האירוע הזה. הוא נפגע, היה אצלו, והוא אמר לו, והראה לו מכתב, והראה לו מכתב, שבמכתב כתוב שהוא מסתמך על הרב גורן שאפשר לסגת מסיני. מספר 2. בתגובה לכך הסברתי לכבודו, את אשר אמרתי ופרסמתי מספר פעמים, כי מה שפסקתי אינו אלא בנוגע למדבר סיני עצמו, בדרום, שביחס אליו קבעתי שגם לפי השיטות הסוברות שנהר מצרים הנזכר בגבולה הדרומי מערבי של ארץ ישראל, או נחל מצרים בספר במדבר, וכן נחל מצרים אמור ביהושע, הוא הנילוס, כמו שתרגם יונתן בן עוזיאל בכל המקומות הנ"ל, וכן פירש רש"י, בפרשת מסעי, או ביהושע, הנילוס הוא נחל מצרים. אין להוציא מזה מסקנה שמדבר סיני כלול בגבולות התורה של ארץ ישראל. זאת אומרת, אני אמרתי שהמדבר הזה, המשולש הזה בדרום, מאלעד לכיוון אופירה ואחר כך שמאלה, זה לא ארץ ישראל. אבל בוודאי החלק הצפוני יותר הוא ארץ ישראל. מה אתה הולך לסגת לי פה מכל סיני עד מעבר לוואדי אל עריש? חקרתי ובדקתי, הוא כותב פה הרב גורן לבגין, שמבחינת ההלכה סיני הוא מדבר העמים, כמו שפרש רשי שם, וכן כתב וכולי, אינו כלול, וזה, מדבר סיני עצמו, המשולש הזה לא כלול בארץ ישראל. אבל, או אחר כך ממשיך על הארבע, אולם כל זה אינו נוגע כלל לאזור אפיח ולחבל ימית. אתם יודעים שבגין בזמנו, הוא אמר, כשהוא ילך לפנסיה, אז הוא יתיישב בנאות סיני. זה שם בדרום, אחזות נחל זה היה. אז אומר, אתה טעית במה שאני אמרתי. אני אמרתי, נכון, אמרתי, סיני מדבר העמים. מה זה סיני? סיני זה המדבר הגדול הזה שישנו חצי האי סיני. זה אמרתי, זה לא ארץ ישראל, זה מדבר העמים. אבל מי אלה צפונה בוודאי שזה ארץ ישראל. אז הוא ממשיך הלאה. אולם, ארבע, אין זה נוגע כלל לאזור רפיח וחבל ימית. ברור ללוצר של ספק שלפי כל השיטות, אזור רפיח וימית, כלולים בגבולות התורה של ארץ ישראל, באשר הם צפונה, מזרחה, מוודי אל עריש. תסתכלו במפה, ודאי שצפונה לוודי אל עריש, יש לנו את ימית, ואת עזה, ואת אשקלון, וגם ודאי גוש קטיף. לכן היישובים בפתחת רפיח ופתחת סיני, כולל נאות סיני, דינם כדין ארץ ישראל לפי התורה. אז מה אתה אומר שאתה מסתמך עליי בנסיגה הנוראה שאתה נסוג? בלי סוף, כולל ודי אל עריש, אני החזרת גם את אל עריש. וגם פינית את ימית, שזה באמת פרשה בפני עצמה נוראה. זה ארץ ישראל. אתה רמי אומר שאתה מסתמך עליי, כי אני הרב הראשי, נכון? אז אני מודיע לך שאתה טועה. זה הודעה לפני הנסיגה. תחזור בך. למרבה התמיהה, הוא אומר, טוב, אני כבר אמרתי לך, כשהייתי אצלך בתדווה סיוון, הסברתי לך את כל הדברים האלה, הראיתי לך מפה, אמרתי לך מצפון לוואדי אל עריש, זה כל לעלמה זה ארץ ישראל, מה אתה הולך לעשות לסגת מימי? לצפון לוואדי אל עריש. הוא אומר, אני פתאום רואה, למרבה התמיהה, כך כותב הרב גורן, הודיע לי אתמול פרופסור יובל נאמן, הוא היה ראש מפלגת התחייה, היה איש חשוב מאוד, איש מדע גדול מאוד, נפטר לו כל כך מזמן. גם בשיחה איתו בימים האחרונים מסתמך כבודו כביכול לפסק הלכה שלי. לפיו אין פתחת רפיח וחרב ילמית כלולים בגבולות ארץ ישראל. אבל אני הסברתי לך, אז מה אתה לא מבין? אז מה אתה חושב אומר לי, יובל נאמן, עוד פעם שאתה מסתמך עליי? כך כותב הרב גורן. לאור דברי האמת הללו, כדי למנוע את האי-הבנות, יהיה אסיר תודה למעלת כבודו אם יועיל לאשר תוכן מכתבי זה. תכתוב לי תשובה ותגיד שקיבלת את המכתב, שהבנת מה שכתבתי. כותב ראש הממשלה מנחם בגין בי"ז אב, שבועיים אחרי זה, לתשובה לרב גורן. פחות משבועיים, 10 ימים, 12. לכבוד הרב שלמה גורן, הרב ראשי לארץ ישראל, אחד שלמה ירושלים, מורנו רבינו נעלה, הרי אני מודה לכבודו על מכתבו החשוב בקשר עם הסוגיה של ארץ ישראל בסיני. מעולם לא אמרתי לאיש כי כבודו הוציא את פתחת רפיח מגבולותיה של ארץ ישראל. אני באמת לא אמרתי את זה. גם לו כבודו היה אומר לי באופן אישי, מה שאתה אמרת לי באופן אישי אני לא מספר. שלפי דעתו מדבר סיני אינו שייך לארץ ישראל, לא הייתי בשום תנאי חוזר על הודעתו הפרטית הזאת. באמת, אל תתרגז עליי. אתה, בעיתונים היה כתוב גם כן. לא, מה אתה רוצה ממני? בעיתונים היה כתוב, הרב גורן אומר, סיני לא ארץ ישראל. כפי שכבודו זוכר, הוא אמר בשעתו בפומבי, כי סיני אינה ארץ ישראל. ונימק את דבריו אלה, כפי שהוא חוזר עליהם גם באוזני, גם יכתבו אליי. ההודעה הייתה אפוא נחלת הכלל. אגב, היא פורסמה גם במספר עיתונים, עד כמה שאני זוכר. לכן יכולתי לומר לכל איש בישראל, כי כך וכך אמר, כבוד, אמר לי כבוד הרב הראשי, שסיני לא ארץ ישראל, אני רוצה להגיד לכם, במידה מסוימת יש בזה משהו, מה שהוא כותב. אני זוכר, אני יכול להגיד לכם, אנחנו היינו גם במסיבה, זה היה בכפר עציון שהתחדש כמה זמן אחרי מלחמת ששת הימים, התחדש היישוב בכפר עציון, הייתה שם הנחת אבן פינה, שם היה הרב גורן, הוא אמר את המילים האלה, סיני לא ארץ ישראל. לצערי הרב, לצערנו קצר כולנו, אנחנו מאוד נדהמנו ממה שהוא אמר. היה צריך לפרט לפחות, להגיד, אני מתכוון סיני, זה חצי, אבל הוא אמר, סיני לא ארץ ישראל. אבל אני אמשיך הלאה, אני גם חזרתי על דברי כבודו, כי בעניין זה יש לי ויכוח עם רבנו הדגול, הרב צבי יהודה קוק, הטוען עד היום, כפי שקראתי באחרונה, כי כל חצי הסיני הוא ארץ ישראל. אני חולק על זה, אני שמחתי עליך, מה אתה רוצה? אתה אמרת, סיני לא ארץ ישראל. עכשיו תראו מה שהוא כותב פה, זה דבר תמוע ממספר 7 ולמטה, אי אפשר להבין. כפי שכבודו רואה, לא שיניתי אפילו מילה אחת ממה שכבודו הודיע בפומבי. אני אמרתי סיני. באשר לפתחת רביח, גם לבור מדאורייתא כמוני, וזה זה נכון, ידוע הדבר, יש ויכוח בין החכמים, בייחוד מבחינת הפירוש של נחל מצרים. מה אתה רוצה? מה אתה, זה בלמון מוח. איזה ויכוח יש? אבל לא אכניס ראשי בין הערים? חובתי אך לספר לכבודו את אשר הראה בקמפ דיוויד בכנסת, הוא אומר, אני הבאתי את הסכם עם קמפ דיוויד, חשבתי להפריד את הנסיגה מהזה, סיפורים, כל מיני סיפורים. בסוף הכנסת החליטה שצריכים לסגת מסיני ומפתחת רפיח וגם מימית בסיועו של מר שרון. שיחזור בתשובה ושיהיה בריא. זאת אומרת, תראו מה אתה כותב פה. היא כאילו לא מבין מה שבגין כתב, מה שהרב גורן כתב לו. הרב גורן כתב לו ככה, יש המילה סיני, המילה סיני היא כוללת את חצי האי סיני, אבל היא לא כוללת מעבר לוואדי אל עריש. אבל המינימום שבפוסקים שמצמצמים את הגבול, סוברים שוואדי אל עריש זה גבול דרום. ועזה וימית ואשקלון ורפיח וגוש קטיף, כולם נמצאים צפון על הגבול הזה. אז אם אתה כל כך מתפלפל איתי בהלכה, וזה דבר יפה שבגין אכפת לו מה שכתוב בתורה, ומה שכתוב בכל מיני מקומות, ומה שהרב הראשי אומר. אבל מה אתה כותב לי שיש יש, יש מחלוקת בין החכמים? איזה חכמים? איזה חכמים חולקים ואומרים את הגבול, שהגבול הוא לא ואדי אל עריש? אולי החכם בגין, זה נכון. אבל החכמים אחרים לא אומרים, לא, אף אחד לא אומר שהגבול הוא יותר צפונה מוואדי אל עריש. ולכן כל חבל ימית, נסיגה מחבל ימית, זה כמו נסיגה מתל אביב, ואפילו מרמת אביב. זה צריך לשנן. אז בגין לפחות היה אכפת לו כנראה מהדברים האלה, אם כנראה, או שהוא לא הבין מה שהרב גורן כתב לו, או שהוא לא הסתכל, לא יודע, אין לי שום הסבר בתשובה הזאת שכותב מה שאומר פה, ראש הממשלה כותב תשובה לרב גורן. זה, אין לי שום הסבר בדבר הזה. לסיכום, אין ספק שהמינימום זה ואדי אל-עריש. ראינו שיטת הרמב״ם, שזה הרבה יותר דרומה, עוד יותר מ-100 קילומטר דרומה, בין קו רוחב 29 ל-30, כמעט 200 קילומטר יותר דרומה. ויש שיטה שראינו כבר אותה, של התוספות יום טוב בשם יחזקאל, בשם ספר יחזקאל, מחלוקת ישראל, שבטי ישראל לעתיד לבוא, שכל סיני ארץ ישראל. ובאמת רב סיודה, בים המכתבים שהיינו בימית, קיבלנו ממנו מכתבים, מכתבי עידוד ותקיפות, שנעמוד בתקיפות על שלנו, וגם במכתבים שלו רב סיודה, רב סיודה חשב כמו הכוזרי וכמו התוספות יום טוב. אבל לפחות ואדי אל-עריש. נגיד לא לפי הרמב״ם, הרמב״ם אומר אפילו יותר, הרבה יותר, עוד 100 קילומטר יותר דרומה. אבל לפחות זה, בזה אין שום מחלוקת בין החכמים. כולם, כולם לא פליגה שזה ארץ ישראל. וזה פשע שאין מכילה לו בנסיגה הראשונה מימית, שהיא אחר כך פתחה את הדרך גם לנסיגה בגוש קטיף. טוב, המשך יבוא בעזרת השם.